אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא. עין ועין יראו מה? יש התרגשות, יש התרגשות, ברוך השם. טוב, אז אנחנו בעזרת השם לקראת יום ירושלים הבא לנו טובה, יום חמישי בערב יום ירושלים, נקבע לידי הרבנות הראשית ליום חג, ברוך השם, אומרים הלל בשמחה. עוד מעט לא ניכנס לדברים ההלכתיים, עכשיו נחשוב עכשיו במבט, כן, כ"ח באייר, זה יום פטירת שמואל הנביא, יום פטירתו של שמואל הנביא, ששמואל הוא הארכיטקט של בית המקדש של ירושלים. כידוע, כתוב ששמואל, כמובן שמואל מושך את דוד, שדוד כל העניין שלו זה התשתית של בית המקדש, וכתוב אצל בניות ברמה, וישב אצלו בניות ברמה. חז"ל אומרים, מה זה, מה עניין ניות אצל רמה? ניות זה לא ברמה. כאילו, איך כתוב בספר שמואל שהם ישבו בניות ברמה? זה לא אותו מקום, ניות זה מקום אחד, רמה זה מקום אחר. אלא אומרים חז"ל, מלמד שישבו ברמה, כי הרמת הזה ביתו של שמואל, ועסקו בנויו של עולם. כלומר, עשו את האדריכלות של בית המקדש, עשו שם את האדריכלות של בית המקדש, זה בנויות ברמה. אז יום פטירה של שמואל הנביא כ"ח באייר, ויום ירושלים בעזרת השם הבא לנו טובה. אז בזכבוד היום הקדוש הזה אנחנו הולכים ללמוד את הסוגיה, חותמת את סדרה שלנו על רבי עקיבא בעצם, ומתוך המבט של רבי עקיבא אנחנו בעצם מתבוננים מהי קדושתה של ירושלים. אז נתחיל במסע בסייעתא דשמיא. אומרת הגמרא בסוף מסכת מכות, מסכת מכות דף כ"ד, בוא נקרא ביחד את הגמרא. זה ממש המילים שמסיימות את הגמרא, כלומר זה הסיום מסכת, ממש המילה הזה. וכבר היו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך. שימו לב מי הדמויות, יש לנו את רבן גמליאל נשיא ישראל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא. כידוע רבי אלעזר ורבי יהושע היו רבותיו של רבי עקיבא, זאת אומרת רבי עקיבא הוא פה הצעיר בחבורה. בסדר? רבי עקיבא הצעיר בחבורה, הם מהלכים בדרך, ולא יודע אם צעיר בגיל, אבל צעיר כביכול בבחינת תלמיד לפני רבותיו, והיו מהלכים בדרך. ושמעו כל המונה של רומי מפלטה בריחוק 120 אמה, מיל. פלטה זה פלטיה, בארמית זה עיר, זה רחבה של עיר. סרטיה ופלטיה, זה פלטיה זה רחבה. אז הם שמעו מפלטיה ברומי, מכל רומי. איפה זה מרומי? איפה זה רומי? או, יפה מאוד, מצוין, יפה. זה בקסריה, כנראה באזור קסריה, שם הייתה עיר שקוראים לה רומי, והם שמעו את זה 120 מיל, כי כנראה הם היו איפה שהיינו בסיור כקברות צדיקים, הם היו כנראה בגליל, באזור הגליל, כקברות צדיקים האלה, התנאים, שלום אבי. מה? כן, זה ודאי לא רומי הזאת. הם כנראה שבועים בגליל, והם נמצאים בריחוק 120 מיל, כלומר 120 קילומטר, מרומי, מהעיר הזאת רומי שהייתה בארץ ישראל, ושם כנראה היה מעוז שלהם, ופתאום הם שומעים כל ההמונה של רומי. פעם הייתם באצטדיון? פעם שמעתם איך צועקים גול, נכון? ככה? אז הם שמעו את הגול, שמעו ככה, שמעו כל ההמונה של רומי, ואז מה קורה? והתחילו בוכים, התחילו לבכות, לא התלהבו כמו הרומאים, הם התחילו לבכות. למה הם בוכים? רבי עקיבא משחק, תוך כדי שהם בוכים פתאום שומעים קול של צחוק, מסתכלים, רואים רבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוהינו שרוף באש ולא נמכה. אומרים לו, רבי עקיבא, מה זאת אומרת לו? איך אתה בכלל מעיז לצחוק? הם יושבים, תראה את הגויים הרשעים האלה, הכריחו את בית המקדש, הבטן שלהם, איך כתוב בחם, ובקינות, ובתנו, ועדיין הבטן שלהם, מעדני צובעת, הם אכלו את יעקב ואת נווהו ושמו, כמו שהפסוקים אומרים, והם צוחקים, והרבי עקיבא צוחק, בטח שנהיה עצובים. הכושים האלה, הכופרים, כל כך שמחים וטוב להם, ואנחנו בית אלוקינו שרוף באש. אמר להם, לכך אני מצחק. ומה לעוברו רצונו כך? לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. שימו לב, יש פה משפט מאוד מאוד חשוב. רבי עקיבא אומר להם, לכך אני מצחק. כנראה שזה התשובה שלו. כלומר, הם חשבו שהוא מצחק למרות הצרות, ואז הוא אומר להם, לא, לא, לא הבנתם, אני מצחק בגלל מה שאתם עושים. אתם כאילו מנסים להסביר לי, כאילו, ולכן זה מאוד מובן, אומר, תגידו לי אתם מפני מה אתם בוכים, כאילו הוא מחזיר לה בשאלה, הוא לא יכול לענות, הוא לא יכול לענות, הוא קודם כל צריך שתסבירו לי, מה אתם בוכים? תסבירו מה אתם בוכים? יופי, נוצר, הסברתם מה אתם בוכים? עכשיו אני אסביר לכם למה אני צוחק. מה שאמרתם, זה הסיבה שאני צוחק. זה צריך להבין את זה, למה הוא צוחק מזה? אנחנו יודעים שלכל זמן ועת, לכל דבר יש את הזמן שלו. בעידן חדוותה, חדוותה. בעידן עצב, צריך להיות בעצב. אסור להיות מנותק. אסור להיות בחוסר אמפתיה, כלפי, כאילו, אם יש סיטואציה של עצבות, אז צריך להיות בעצבות. לכאורה, זה לא, אסור לדלג מעל המציאות. המציאות, כאילו, יש לנו בהדרכה, נגיד גם ביהדות. יש לנו דיני אבלות. יש לנו, אדם צריך להיות בשלושה ימים לבכי, שלושה ימים למספד. כלומר, יש הנחיות של חז"ל, וזה שצריך להתייחס בצורה מחוברת אל המציאות. המציאות, נכון, אנחנו יודעים שצריך לברך, לעתיד לבוא, יברכו הטוב והמטיב. דיין האמת, אנחנו אומרים דיין האמת, נכון. אבל עכשיו אנחנו עצובים, וזה לגיטימי להיות עצוב. זה לגיטימי. יש זמן אפילו קבוע למה, מתי צריך להיות עצוב. ולכאורה, לא ברור מה רבי עקיבא עושה. כאילו, אתה יודע מה, אתה מאמין, אתה אופטימי, מצוין, הכל טוב, אין בעיה. אבל עכשיו נפגשים עם עצב. עכשיו נפגשים עם משהו שהוא מאוד מאוד עצוב. אז למה רבי עקיבא מדלג על זה? זה צריך להבין את זה. אז בשביל להבין את זה, הגמרא בעצמה כבר חיברה עוד מקרה מאוד דומה, הסיפור על רבי עקיבא וחברם. שוב פעם אחת, היו עולים לירושלים. כלומר, את אותם תלמידי חכמים, סדרה של תלמידי חכמים, רבן גמליאל נשיא ישראל, רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, שהיו, רבי אלעזר בן עזריה הוא לא, זה לא רבי אליעזר בן אורקנוס, זה לא היה רבו של רבי עקיבא. אני עכשיו נזכר, זה לא רבי אליעזר בן אורקנוס, זה רבי אלעזר בן עזריה. הוא היה ביחד בבית מדרש עם רבי עקיבא, ובאותו יום שהעבירו את רבן גמליאל מנשיאותו, לא ידעו את מי למנות, ואז בסוף מינו את רבי אלעזר בן עזריה, ואז הרי אני כבן 70 שנה, זה אותו רבי אלעזר בן עזריה שהרי אני כבן 70 שנה. סתם פתאום נשם לב שזה רבי אלעזר בן עזריה. מכל מקום, אומרת הגמרא, ממשיכה, פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. תציירו לעצמכם בראש, הם מגיעים להר הצופים, הם עדיין לא מגיעים ממש למקום המקדש, הם מגיעים להר הצופים, כל הרואה את ירושלים בחורבנה, את הרי ירושלים בחורבנה, צריך לקרוע וצריך לברך, לקרוע את בגדיו, וכשהוא רואה את ירושלים ביישובן, אז הוא מברך ברוך מציב אלמנה, ויש ברכות, ויש סדר של קריאה, חס ושלום כשרואים את ירושלים בחורבנה, אז הם עולים להר הצופים, והם קוראים את הבגדים שלהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. עד עכשיו הם קראו את הבגדים. אבל עכשיו, שהם רואים שועל יוצא מבית קודש הקודשים, התחילו הן בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? שוב פעם, אותו סיטואציה, לא נעים, הוא מתחיל לצחוק. מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה. מה נעשה? ברור, הזר הקרב יומת, נכון, זה גבלד. אנחנו כל המקום הכי קדוש במציאות, קודש הקודשים, אנחנו אומרים הזר הקרב יומת. כלומר, מי זה זר הקרב יומת? זר הקרב יומת זה לא ישראל רק, אפילו כהן גדול בלי שהוא נקרא, נכון, אפילו שהוא לא מתקדש מספיק, אנחנו יודעים מזה בזר הקרב יומת. אז איך שואל שהוא כאילו הצד הנוכלי שבחיות, כאילו החיה שתמיד מתוארת כאילו כמייצגת נגיד את הרומאים, במשל של פפוס, נכון, של רבי עקיבא ופפוס, אז השועל מייצג את הרומאים, שאומר בואו ליבשה, בואו איתי ואני אתן לכם, נכון, כאילו זה חיה מאוד אלמומית, מאוד מתוחכמת, שאפילו נמשלה על הרומאים. יכול להיות שבעומק שועל הזה לא סתם חייך עוד פעם לרומאים, כלומר הרומאים שולטים בנו, והנה עכשיו הם נמצאים בבית המקדש, והנה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. אז באמת, איך אתה רוצה שלא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק. דכתיב, והעיד אלי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן אברכיהו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, וזכריה במקדש שני. למה, איך התורה אומרת, והעיד אלי עדים נאמנים את אוריה וזכריהו?
איזה
אוריה? אוריה לא, זה אחד מהנביאים, לא אוריה החיתי שמופיע בספר מלכים. מה? אוריה, אחד מהנביאים, אוריה. אז אוריה הכהן ואת חיה הוא, דרך אגב, הרבה מהירים שהנבואה היא לא של אוריה, היא כנראה של מיכה. אבל יש על זה הרבה הרבה במפרשים. אבל בכל מקום, עיקר מה שרוצה להגיד, הכוונה, אוריה וזכריה הם לא מעידים על אותו עדות, אז איך זה עדים נאמנים? וכי מה העניין את אוריה אצל חיה, ואוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני? אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. אז כאילו הוא מתנבא על הגלות, ציון שדה תחרש, וישימו אותה להיים, ואת ירושלים יחריבו. אז
זכריה.
מה זה?
זכריה.
לא, זה לא זכריה, זה אולי מיכה. בפועל משהו, כן, זה מיכה. אז ציון שדה תחרש וכו'. ובזכריה כתיב, בזכריה, מה שאתה אומר, זה בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. נקודה. זה בעצם זה אומר, עכשיו זה עדים נאמנים. כלומר, אוריה וזכריה הם לא ביחד, אז מה החידוש? אומר להם רבי עקיבא, עכשיו אני אגיד לכם מה החידוש. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, עד עכשיו שציון שדה תחרש, והר ציון ששמים שואלים ילכו בו, עד שלא יתקיים כל הנבואה הזאת שאני רואה ששואל יוצא מבית קודש קודשים, תמיד הייתי מתיירא שמה לא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. יש פה משפט מאוד מאוד מיוחד, צריך להבין אותו. הוא אומר, עד עכשיו תמיד הייתי ירא שהנבואה של זכריה לא תתקיים. אחד מהאמונות החכמים זה שאנחנו צריכים להאמין בדברי הנביאים, נכון? כאילו רבי עקיבא היה מתיירא שמה לא תתקיים, מה הכוונה מתיירא שמה לא תתקיים? מה פשט? מה רבי עקיבא חושדים בך שהוא כאילו לא האמין בנבואת זכריה עד שלא התקיימה נבואת אוריה?
אולי מדובר בבית המקדש הראשון.
לא, אנחנו ודאי בבית המקדש השני עכשיו, רק הוא אומר, הוא מגייס.
בבית המקדש הראשון, נכון. יכול להיות כמה שנים כבר,
נכון,
שגו הנביאים, ואז אין לך
נבואה
כבר לאחר מכן.
נכון, בדיוק, זה מסבירים בעומק, נכון. מסבירים
שכי... אוריה הנביא לא מכיר, זה הוא החיים, לא יודע מזה.
מי? אוריה, כן, נכון, הוא לא מפורש, הוא לא בתריאצה, הוא לא מופיע בתור ספר. אבל היו, מה זה 60 ריבון נביאים, כפליים כיצא מצרים, נכון, אנחנו יודעים שהיה לנו הרבה נביאים. זה לא הקושיה, כאילו מאיפה הגיע לנו עוד נביא. אז בכל מקום, אז מה זה הפלא הזה? כאילו, שהוא אומר, אז חייה, לא הייתי בטוח שהתקיים נבואתו. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. אמרו לו, עכשיו עקיבא הרגעת אותנו. עכשיו הרגעת אותנו. שימו לב שאתם כופלים פה, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. בסיפור השני, הם לא אמרו לו, עקיבא ניחמתנו.
נכון?
או, מתנחמת בכפליים. כן, כנסת ישראל מתנחמת בכפליים. יש מדרש שאומר על מה הדבר הזה. מתנחמת בכפליים. או. אז אנחנו צריכים לדבר על הנחמה הזו שבכפליים. אבל לפני כן באמת, אנחנו צריכים להבין את הסיפור. איך רבי עקיבא מדלג לכאורה מעל המציאות, ולא מתייחס אל הצער הגדול שמתעורר פה, אל האבל הגדול שמתעורר פה, איך הוא כאילו... אפשר לתת קונטרה, אבל זה לא, אבל זה לא מדויק, זה לא מחובר. כאילו אני אומר, צריך קודם כל להיות בכל דבר בשלב שלו. בעידן חדוות החדוות, בעידן האבל צריך להיות באבל. לא צריך לדלג. אז מה רבי עקיבא עושה לכאורה? ויותר מזה גם הנחמה, הנחמה מתי היא מגיעה? נכון, יש לרב נאום שלם, אומר, אל תאיצו לנחמני. יש פסוק כזה. הפסוק בנביא ישעיהו אומר, על כן אמרתי, אתם רואים, הבאתי את זה פה מה זה, על כן אמרתי, שעו מיני, תעזבו אותי, אמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני על שוד בתמי. אל תאיצו, אני לא רוצה נחמה של שוטים. אין לי כוח לנחמה שאנשים באים לך, נו, מה קרה? הכל בסדר, די, הכל בסדר, תתמקד באופטימי. לא, די. נשבר פה שבר עצום ותנו לי לבכות. תנו לי, אז עזבו אותי, תנו לי מרר בבכי. אז מה רבי עקיבא עושה? הם בוכים, והוא מאיץ לנחם אותם. זה לכאורה, ממש, כאילו, לכאורה נגד הפסוק הזה. וגם, מה זה אמינה שמה, לא תתקיים נבואת זכריה? כאילו איך יכול להיות? לא יודעת, כן, נבואת זכריה, מה זה? ואומרים לו בסוף, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. אז מה, החיים מודים לו? חוץ מזה, מה הפלא הזה? כאילו, מה, רבי עקיבא, מה? רבי עקיבא, אנחנו תמיד רוצים להגיד שיצור דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל להיות מודע למציאות, למציאות הבסיסית, כאילו, זה יודע, צדיק נפש בהמתו, אמרנו שהוא יודע, הוא להיות מודע גם לפרטים הקטנים, לדעת איך התורה מגיעה עד למציאות הכי תחתונה. אז איך יכול להיות שרבי עקיבא הזה מדלג מעל הצורך שלהם, הפשוט, להתאבל, להיות באבל, להיות בצער, על שבר, שבר כזה עצום, כזה גדול. איך זה יכול להיות? אז באמת, בשביל להבין את זה, יש כמה מפרשים פה על הגמרא, שככה קצת מאירים את העיניים שלנו. ובאמת הם מאירים את, את, את הנקודה, אני אקרא את זה, אני אקרא אחד מהם, נקרא את הריף, הריף על, על, אתם רואים, יש שם, יש כמו כמה מקורות, אז הנה, הנה, סתכלו את העץ יוסף, לא את הריף, מאחוריו, אתם רואים מקור העץ יוסף למטה. כיוון שהגיעו להר צופים, קראו בגדיהם. כדי תנא בפרק אלו מגלחין, ומאיכן קייב לקרוא, משהגיעו לצופים. יש, יש, יש גמרא מפורשת ש, 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 שאומרת שמי שמרגע שצריך להגיע להר הצופים, צריך לקרוא את, את הבגדים על חורבן ירושלים. וכן איתה בטור, אור החיים, סימן תפקוסם וחסם וחלף. צריך לקרוא, זה על נפסק להלכה, מאיר העץ יוסף. והקדים זה, תקשיבו טוב מה העץ יוסף, להורות על מה שרבי עקיבא שחק, שלא היה זה מהדר אבלותו על ירושלים, אלא שכולם קראו וגם רבי עקיבא בכלל, ועל כן אחר כך כשראו השואל ונתגדל החורבן והוא שחק, תמו עליו שהצער קטן קרה ונצטער ואתה שחק. עכשיו תקשיבו איזה יופי, הרי הפלא, הפלא מתגבר. למה אתם כל כך תמיים? כי מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא, כיוון שהגיעו להר הצופים קראו בגדי, מי קרא? כולם, גם רבי עקיבא, כולם. לכן אומר העץ יוסף, למה הקדמנו את הסיפור, הגמרא סיפרה על הקריאה שלהם בהר הצופים? מה אכפת לנו מהקריאה בהר הצופים? בעיקר הסיפור זה מה שקרה אחרי זה בהר הבית, שהם ראו את השואל והוא צוחק והם בוכים, זה עיקר הסיפור, נכון? לא, אומר לך העץ יוסף, תקשיב טוב, בכוונה, זה גם ההרשה, וזה יש כל השיטות פה בראשונים, יש פה הרבה מהירים על הדף, שהמהרשה אומר, גם רבי עקיבא היה מצטער, והוא קרא, משום ככה היה קורא עימם. תקלו גם את המרשה, המרשה מפורש אומר שהוא גם היה קרא עימם. מרשה זה, אין אגדות בשס בלי מרשה. בטח, הוא מר עד האגד, זה מרשה, זה כאילו, אומרים דברים נוראים על המרשה, כאילו זה מטורף. המרשה כאילו בלי בלעדיו על כל אגדות זה. הוא אומר לך המרשה, ודאי רבי עקיבא היה מצטער. הנה, הוא קרא את בגדיו. כלומר, מה רוצים לרומם אותנו פה להגיד לנו? מה שרבי עקיבא שחק, זה לא צחוק שמתעלה מהאבל, זה צחוק שחודר אל עומק האבלות ומבין אותה לעומקה. עכשיו נתחיל להסביר את זה. ברור, אבל אנחנו כל הזמן כועסים על הסתכלות על העתיד. מה אתה מסתכל על העתיד? אל תעיצו לנחמני, עם כל הכבוד, אתה מה הבת שלך, אתה רואה שם, אתה לא מחובר, תהיה מחובר. אז עכשיו את זה אנחנו רוצים לחדד. זה בדיוק השאלה, נכון, לכאורה הוא אופטימי מאוד, והם כאילו נמצאים במצב אחר, ולכאורה הוא מנחם אותם. אבל זה אמרנו, הפסוק בישעיהו אומר, זה לא נחמה אמיתית, אל תעיצו לנחמני, אל תעיצו לנחמני, היא לא נחמה שהיא לא טובה. זה כתוב שדרך אגב, לוקחים את הפסוק לא, אל תעיצו לנחמני, בהקשר של, אנחנו לא רוצים נחלה מבוחלת. יש כאלה ש, דברים שעושים, שנעשים בצורה מהירה, הם לא באים מתהליך אמיתי. כמו למשל, ראובן גד וחצי שבט המנשה אומרים עליהם שהם נחלה מבוחלת, אז מביאים גם את ההקשר הזה של הפסוק, אל תעיצו לנחמני. שהם ביקשו נחלה מיד, לכן זה נכון, בעבר הידן המזרחי, בסוף מי שגלה ראשון, זה הם. מי שגלה ראשון זה הם. כלומר, מה שלא נבנה בצורה אמיתית, בצורה יסודית, בצורה פנימית, אז אל תעיצו לנחמני. אז איך רבי עקיבא מנחם פה? פתחו לנו פתח. המהרש"א והעץ יוסף להגיד, להתבונן. תקשיב, קודם כל רבי עקיבא קרא את בגדיו. רבי עקיבא ממוקד, מודע לאבלות. זה לא התנתקות, הוא מודע לאבלות. אז מה העומק של הקריאה שלו? אז למה הוא צוחק? אז הוא קרא, ואחרי זה הוא צוחק. אומר העץ יוסף, כדי שתדע, וזה פייפה, וזה הפנה של החכמים. החכמים לפני רגע ראו את רבי עקיבא קורא. הם אמרו, בסדר, הוא איתנו, בסיפור הזה הוא איתנו. אז מה פתאום עכשיו הוא מתחיל לצחוק? זה מה שהם לא הבינו, זה מה שהפליא אותם. אז זה, אנחנו צריכים להתרומם, בשביל להבין את העומק של היסוד הזה, אנחנו צריכים להבין את המהר"ל. ועוד דבר צריך להבין. תגידו לי עכשיו אתם, העיד על ידים נאמנים, הפסוק אומר, נכון? העיד על ידים נאמנים את אוריה ואת זכריה. גם אם נגיד שהנבואה של ברוך השם של זכריה הולכת להתקיים, אז זה עד אחד או שתיים? עד אחד. אז איך עדים נאמנים? תסביר לי. והעיד על העדים נאמנים, כמו אומר רבי עקיבא, עכשיו יש לי עדים נאמנים על חורבן בית המקדש, על בניין בית המקדש. אין לך עדים. יש לך עד אחד. הוא באמת יתקיים, אז כיוון שהוא יתקיים, אז אתה רואה שהדברים אמת? אז גם פה זה יתקיים, כי אנחנו תופסים שהכוונה, הוא כאילו לא האמין שהנבואה אמת, ואז אם הוא לא האמין שהנבואה אמת, אז כאילו, בגלל שהוא ראה שיש נבואה אחת שהתקיימה, אז הוא רואה, כנראה שהנבואות זה דבר שמתקיים. פלא. מה, הוא לא האמין בנבואות עד עכשיו? וגם עוד פלא, אמרנו, זה לא שתי עדים, זה עד אחד. קדוש ברוך הוא, נכון, כמובן, אבל העדים נאמנים, הפסוק אומר עליהם, על אוריה ועל זכריה.
אבל יש פרמטרים שבוחנים האם הנבואה היא נבואה שקר או נבואת אמת. יש פרמטרים, יש רשימה של תנאים אם הנבואה היא נבואת אמת או נבואת שקר. בעבר היו הרבה נבואות שקר.
אנחנו מדברים פה על שתי נביאי אמת.
לא, ברור, אבל אני אומר
שזה שלא
היה
לא ניכנס לסוגיה איך מגדירים נבואת אמת ברמב״ם, מה זה נביא אמת, מה זה נביא השקר, לא ניכנס לפרטים האלה. בכל מקום, כל השאלות שלנו אנחנו נעזר בעזרת השם במערל. המערל בספר נצח ישראל תהפכו את הדף, המערל מסביר כך, בוא נראה. אומר המערל, ועוד אמר שפעם אחת היו עולים לירושלים וכו', ורצה לומר כי מפני שהייתה הגזירה על בית אלוקנו, אלו שני דברים ביחד, היינו השיממון הגדול וגם זה שישבו שם זקנים וזקנות, וכאשר כבר נתקיימה הגזירה אחת שהיה מקוים והר הבית לבמות יער, הרי אנו מובטחים שתצא הגזירה השנית לפועל גם כן. עכשיו הוא מסביר, כי אלו שני עדים. מה שני עדים? דהיינו החורבן, וגם כשישבו בזקנות זקנים וזקנות בירושלים, האחד מעיד על השני, כי העדר היא סיבת ההוויה, ואם כאן אין כאן העדר, אז לא תחול שום הוויה. המערל פה אומר משפט פצצה, הוא המפתח שלנו. אומר המערל, יש פה שתי עדים, אתה לא הבנת את הסוגיה. אוריה, כשהוא רואה את הנבואה של אוריה, רבי עקיבא לא מתעלם ממנה, ולכן הוא אומר, יש נבואה אחרת שבעתיד תתקיים. כיוון שראיתי שחבן יש נבואה אחת שמתקיימת, אז יש גם נבואה שבעתיד תתקיים. לא. הוא אומר, בזכות אוריה, אני רואה בתוך אוריה את הנבואה של זכריה. ואז זה זוג עדים. בתוך אוריה, בלי העדות של החורבן, אני לא מבין את הבניין מספיק. למה? מסביר המערל, כי העדר היא סיבת ההוויה. מה זה העדר היא סיבת ההוויה? באמת, מה זה העדר? מה זה סיבה? כשאנחנו אומרים שיש משהו שהוא סיבה, זה כמו שיש סיבה ומסובב. מה הדבר נתלה? נכון, כי אתה אומר, לא, אני עכשיו מחזיק את הדבר הזה, למה זה פה? בסדר, כי זה פה. לא, זה לא פה כי יש כוח משיכה. למה יש כוח משיכה? כי וכולי, כל מיני הסברים עדיין. ולמה זה, ולמה זה? אז אתה מגיע לסיבת הסיבות ועילת העילות. נכון? בסוף כל, נכון? מה זה אנטו עילת העילות וסיבת הסיבות? אתה מסובב את הכל. כלומר, בסוף הכל נסבב מאיתו יתברך. נכון? אז אנחנו אומרים, אז עכשיו מה הכוונה שהעדר הוא סיבת ההוויה? זאת אומרת שהעדר הוא הסיבה של ההוויה. נכון? זה אומר שבעומק, בשביל להביא הוויה חדשה לעולם, היינו חושבים שכשאנחנו רואים העדר, אנחנו כל כך מצטערים, כי אנחנו אומרים זהו, אז עכשיו הכל הלך. אומר לו, אמר, תקשיב, העדר הוא סיבת ההוויה. מה הכוונה? שכאשר אתה רואה קומה חדשה שצריכה לצמוח, אז הקומה החדשה מתערערת, ואז על ידי זה נבנה את הקומה החדשה. כלומר, כשרבי עקיבא רואה באמת עומק החורבן, הוא לא מתחיל מזה שהבית המקדש נחרב.
קומה חדשה או קומה ראשונה?
רגע, שנייה, אז בוא אני אסביר את זה עוד פעם, שנייה. הכוונה, החורבן לא מתחיל מזה שבית המקדש נחרב. בית המקדש הנחרב זה רק הסימפטום של החורבן. באמת, באמת, בית המקדש נחרב כדי שאנחנו נבנה את הקומה החדשה, את הקומה הפנימית החדשה. זה תחילת, באמת, בתוך הנבואה של אוריה, ולכן בגלל כאן צייון צידי תחרש, זה מה שנועד כדי שאנחנו נבנה באמת, כשמבונים במבט אלוקי, אז רואים איך ההיעדר הוא חלק מתהליך הגאולה. ההיעדר הוא מה שאנחנו צריכים לבכות את ירושלים, ולקסוף את ירושלים, כי כל ההיעדר היה, אבל נתכם איתו, באמת, מה הבעיה הייתה? הבעיה הייתה לא בית המקדש נחרב, זה הגילוי של הבעיה. הבעיה האמיתית זה שעם ישראל זנו מאחורי אלוהיהם. זה הבעיה. אבל ההיעדר הוא סיבת ההוויה. כשאני רואה את ההיעדר פה, אומר רבי עקיבא, אני רואה כבר איך אני מתקדם. אני רואה כבר איך אני מוליד את ההוויה החדשה. זה רבי עקיבא שלנו. רבי עקיבא עם העין הפנימית. אתם זוכרים את רבי עקיבא עם העין הטובה? נכון. זה אותו רבי עקיבא שאומר, אני אקרא את המערל, אני אקרא את המערל בפנים קודם כל. כי עדותם עדות אחת לגמרי. כי האחד הוא העדר, והשני הוא ההוויה, והעדר הוא סיבה להוויה. וכאשר מקוים הגזרה אחת שיהיה החורבן, אין ספק שיהיה גם כן מקוים הגזרה השנית, היא ההוויה שיהיה לבית המקדש. אז ידעו, כי כמו העדר שהוא קודם ההוויה, כך יהיה ההוויה שיהיו שם מיושב לגמרי בישוב הגמור. המערל פה מסביר עוד כמה, הוא אומר, עד עכשיו תמיד הייתי חשבתי שהנבואה העתידית היא טוב, יהיה בית מקדש, יהיה משהו כזה. עכשיו שאני רואה שהחורבן הוא כל כך יסודי, הוא מערער את כל הקומות, שואל שמם, כאילו עד עכשיו שראינו שהחורבן הוא כזה חצי חצי, בסדר, אבל עכשיו שאני רואה עד כמה החורבן עמוק, זה כמו יסודות של בניין. כשאדם בא, רואה איזה טרקטור חונה פה וזה, פתאום הוא חופר בורות, והוא מתחיל לצעוק, אומר, מה אתה עושה? אתה הורס לי פה את כל השדה. הוא אומר לו שהוא חכם, שוטשת בעולם. כמה שהיסודות יותר עמוקים, זה סימן לאיזה עומק הולכים לחפור, איזה דבר הולכים לחפור פה. כשרבי עקיבא רואה את העדר, הוא לא מתעלם ממנו. הוא דרכו, הוא רואה את ההוויה החדשה. הוא לא מתעלם ממנו. רבי עקיבא יודע צדיק נפש בהמתו. רבי עקיבא אמרנו, זה הבחינה של יעקב אבינו. ביעקב, אתם זוכרים, אמרנו שרבי עקיבא זה אותיות אביר יעקב. מה מיוחד ביעקב? ביעקב יש שתי צדדים. יש את רחל ואת לאה. זה האב הראשון שהוא נשוי לשתי נשים, לא אישה ושפחה, נכון? או יצחק שרק רבקה. הוא נשוי לשתי נשים, כמובן שתי שפחות, אבל שתי נשים, זה חזה החידוש הגדול. שתי נשים, מה הכוונה? שתי נשים זה כאילו הכוונה, יש באישיות של יעקב תפארת. נכון, אומרים שהוא תפארת. מה הכוונה? הוא מכיל באמת את שתי הצדדים. איזה שתי הצדדים הוא מכיל? כל מיני בחינות של ייחודים, אבל שתי בחינות יסודיות של ייחודים, לבחינת בחינת ראה וחל ובחינת לאה. שמה? שיש שתי גישות שונות לחיים. יש את רחל, שהיא עם העולם הזה, היא פצצה עם העולם הזה. היא חיה פה, היא מודעת לאיפה, היא נמצאת פה. כשהיא נמצאת פה, היא נמצאת לגמרי. היא יפת תואר ויפת מראה. היא עסוקה פה בעולם, וכשיש צרה, היא יודעת גם לבכות. אם אין לבנים, מתה אנוכי, תביא לי זה, אני כועסת, כאילו, היא מחוברת למציאות. כמו כל אישה, ברוך השם. נכון? אישה מחוברת למציאות, בוא, דבר באוויר, תביא לי זה. נכון? רחל זה הצד הנשי החזק, כמו שאנחנו מכירים. לאה היא בחינה אחרת. היא שנועה במציאות. יש לה פער. היא שנועה. יש לה, חזל אומרים, והנה לאה רכות. אל תקריא רכות, אומר המדרש, אלא ארוכות. מה הכוונה ארוכות? שהייתה עומדת בפרשת דרכים, והייתה עומדת, הייתה מביטה. מה זה לעמוד בפרשת דרכים? לעמוד בפרשת דרכים זה לראות את העתיד, לראות לאן הכל הולך. היא לא מחוברת למציאות, אבל היא אומרת, אני באתי פה ללדת שבטים, לא אכפת לי יעקב, יאהב אותי, לא יאהב אותי, אני, הכל השמות של הילדים שלה, זה הכל פה מלחמה, ראובן, טק, טק, היא רוצה להקים את כנסת ישראל, היא רואה את המתנותיה הארוכות, היא זה מה שאכפת לה, ככה לאה פועלת. לאה רואה את הארוך בלי לראות את הקרוב, לא נמצאת פה. רחל בדיוק הפוך, רחל נמצאת פה לגמרי. רבי עקיבא הוא הבחינה של יעקב שיודע לאחד את שתי הדברים. זה לא להביט קרוב או ולהתמסכן, כאילו הכוונה עכשיו זהו, איבדתי הכל, איבדתי הכל. אני קורא את לקרוא את הבגדים אצל רבי עקיבא, הקריאה של רבי עקיבא, יש שתי קריאות. אני יכול לקרוא, איי, זהו, הלך למציאות, נכון? זה לא תתגודדו. כמו לא תתגודדו, מה הם עושים הגויים, המחשים, המרשעים? לא קריאה, קריאה ברוך השם זה אצלנו, זה בסדר, כי עושים את זה בבגדים, זה עדיין במשהו חיצוני אליי, זה לא בבשר. אבל הם צורטים סריטות, בדיוק, הם עושים סריטות לעצמם, למה? כי הם אומרים, מוות זה אובדן, זהו, איבדתי הכל. אין כל, כי הם היו תלויים במציאות, במה שהם רואים. אומרים, זהו, נגמר משהו, זהו, נגמר. אצל עם ישראל, אצל רבי עקיבא, הקריאה זה כמו לקרוא המתנה, לחשוף את הפנימיות שלה. כאילו הכוונה, אני קורא כדי לחשוף את הלב, את הלב של רבי עקיבא, אתם זוכרים את הלב של רבי עקיבא? הלב הגדול של רבי עקיבא. מה זה לחשוף? זה לחשוף את הלב. וכשחושפים את הלב, אז רואים עין בעין בשוב השם ציון. לא כי יש לנו מבט שטחי, כי אנחנו רואים מבט עמוק, ואנחנו לא מתעלמים במציאות. רבי עקיבא גם הוא זה שקורא את הבגדים, ובתוך קריאת הבגדים הוא צוחק, כי הוא רואה בתוך הנבואה של אוריה את הנבואה של זכריה. הוא לא מתעלם, ולכן זה עדים נאמנים. הוא לא שהוא לא ימין בנבואה אחת ושלום. הוא אומר המהר"ל, כשהוא רואה את עומק נבואת אוריה, הוא מבין את עומק נבואת זכריה. כי הכל אחד. הכל זה אחד, זה מהלך אחד. הוא רואה את מהלך השם. הוא רואה את שם השם, איך הוא הולך וקורא בכל הדורות. זה מה שרבי עקיבא רואה. זה אותו מבט פנימי שהסתכלו על רבי עקיבא בעצמו. מי? רחל. עכשיו אתם חושבים שעמדתי לכם סתם את רחל ולאה, תפכו את הדף בחזרה, תסתכלו את הפתח עיניים במקום האחרון, ורבי עקיבא מצחק. מה זה מצחק? אומר החידה, פתח עיניים, גימטריה רחל, מצחק זה בגימטריה רחל. הוא כתיב רחל, זה הכי פשוט. החץ, הכי פשוט, נכון? תעשה, נכון, 238. נכון? וכתיב, רחל מבכה על בניה. רחל שייכת לבכי. למה רחל שייכת לבכי? רחל שיש לה צרות, יוצאים לגלות. מה זאת אומרת? היא בוכה. רחל מבכה על בניה. מענה להינחם, היא לא רוצה להינחם. מי כן מנחם?
הקדוש ברוך הוא.
מי כן מנחם?
הקדוש ברוך הוא.
ברור שהקדוש ברוך הוא מנחם. רבי עקיבא. עקיבא נחמתנו. נכון, כה אמר השם. נכון, ברור. לא, אני אומר, כאילו, בסיפור היא מענה להינחם, והקדוש ברוך הוא מנחם אותה. אצלנו אני אומר, מי המנחם? זה רבי עקיבא המנחם. נכון? כה אמר השם, איניק הולך מבכי ונאיך מדמעה. כל זה אומר, אומר, זה גם כאן לשכינה שאימנו בגלות. וזוהי תקוותנו. כמו שכתוב בזוהר, ועמנו לא מעשים לחלותם וכהן הרבות. ודורשי רשומות אמרו מנעי ראשי תיבות מקבט נדחי עמו ישראל. זה מנעי, מנעי קולך מבכי. ותוך הבכי שלך, כאילו רחל היא עסוקה פה, היא אומרת אני בוכה, הבנים שלי גלים, אני לא יכולה, והקדוש ברוך הוא מנחם אותה. ורבי עקיבא הוא נמצא שם באותו שלב שכל התלמידי חכמים שהם בחינת רחל הם אומרים אנחנו עכשיו בוכים. רבי עקיבא מצחק, רבי עקיבא מצחק לא כי הוא מתעלם מהמציאות, אלא כי הוא בוקע אותה. הוא אומר, מקבץ נדחי עמו ישראל, אני רואה פה עכשיו איך הקדוש ברוך הוא מקבץ נדחי עמו ישראל. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. מה זה הנחמה הזאת? אמרנו, אל תאיצו לנחמני. נחמה אי אפשר לעשות במהירות. אז מה זה הנחמה הזאת? אז אומרים חז"ל, באמת כמו שתיארת האור, שיש פה נחמה בכפליים. מה זה נחמה בכפליים? יש נחמה שהיא מן השפה ולחוץ, נחמה של מה היא דעה, מה אפשר לעשות, מה לעשות, אין מה לעשות, נכון? כאילו יאוש כזה, יאוש, כאילו מפצים על היאוש ביאוש יותר, כאילו אין מה אפשר לעשות, אוי גבל כזה ככה, נכון? כאילו זה נחמה כזאת. לא, כן, בדיוק, נחמו נחמו עמי. זה חזל על נחמו חמי, אומרים שכנסת ישראל היא לוקה בכפליים, כי לקחה השם נכון כפליים מכל חטאותיה, אבל היא מתנחמת בכפליים, שנאמר נחמו נחמו עמי, אומר המדרש. נחמו, אז אומרים לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. כי מי יכול להיות מנחם? מתי יש מנחמים? מתי יש מנחמים? כשיש אבלים. כשיש אנשים שקוראים את הבגד, כשיש אנשים שצועקים גבל. נכון? אומרים לו, עקיבא, נחמת אותם, נחמת אמת. כי אתה עקיבא קראת איתם בבגדים. אנחנו יודעים שאתה מודע לעומק מה זה ירושלים? אתה, רבי עקיבא, כולך זה בחינת ירושלים. כן, אני מזכיר לכם שרבי עקיבא במתבן אמר לרחל, רחל, בדיוק, אני אעשה לך ירושלים של זהב. עכשיו מה, רחל, הצדיקה הזאת, כן, זה תכשיט. עכשיו, כתוב, זה מוזכר במסכת שבת, בהקשר של באיזה תכשיטים יוצאים, בעיר של זהב, הגמרא אומרת עיר של זהב, כדאבד רבי עקיבא לדביתו. כמו שעשה רבי עקיבא לאשתו. עכשיו, רחל, אישה כזאת פשוטה וצדיקה, היא אומרת, אני הולכת אחריך באש ובמה עם רבי עקיבא. מה אתה רוצה ממנה שעכשיו היא תעשה עיר של זהב? מה אתה רוצה ממנה? מה זה התכשיט הזה עכשיו? היא לא מוכנה, נכון, אתם זוכרים שהגמרא בכתובות אמרו לה, תשאלי לך בגדים את שכנייך ותלכי, תכבדי את רבי עקיבא. אמרה להם, יודע צדיק נפש בהמתו. אני לא צריכה את הדברים האלה. אז מה רבי עקיבא שאל אותי פה אחד, מה היא צריכה לקחת את התכשיט הזה? אז היסוד של התכשיט הזה אומר העבוד רבי נתן, שאלו את רבי עקיבא, רבי ביישתנו ממה שעשית לה, עשית לה עיר של זהב, ביישת אותנו, מה אנחנו נעשה? אמר להם, הרבה צער נצטערה עימי. מה העומק? קודם כל, מה זה תכשיט? תכשיט, היסוד של תכשיט בשונה מבקט, בקט הוא מכסה. תכשיט, התפקיד שלו להבליט את הדבר. וממילא, מה זה אומר? ממילא שאי אפשר ללבוש תכשיט. בגד, אתה יכול לבגוד. אתה יכול כאילו להיות משהו אחד, ולבגוד על זה שאתה לובש משהו חיצוני אחר. אתה יכול. יכול להיות שיש הבגדים, כשמתאר עצמי, דיברנו על זה כמה פעמים אצל האדם הראשון, שכותנות אור, שיש כל מיני בחינות, שזה אור באלף, אור, דיברנו על זה בעריכות, על הבגדים. בגדי כהן גדול. מה? כן, בדיוק. אז עכשיו, אז יש בחינה בבגדים שהם כתב, אבל תכשיט זה מדגיש את הדבר עצמו. לכן אומרים, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה וצרת טעם. כי הוא אומר, נזם זהב באף חזיר, זה קריקטורה, זה צחוק. כי תכשיט מרגיש את הדבר עצמו, מה אתה מרגיש? את החזיר השפטות? אז זה לא טוב. כלומר, תכשיט זה מתאים אל האישיות. ולכן, אומר להם רבי עקיבא, יש לזהב ללבוש אותה, זה לא משהו חיצוני. זה לא כמונה, היא יכולה ללבוש שיר של זהב, כל אחד יכולה ללבוש שיר של זהב, זה יעשה לה... הרבה צער נצטער עיני. למי מגיע ללבוש את ירושלים? למי מגיע ללבוש את ירושלים עליו? מי שמבין מה חסר, מי שמצטער בצער, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. זה היסוד, חזל אומרים, כל מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. רק מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה. כולם יגיעו לעתיד לבוא. אבל יש כאלה שיזכו לראות בשמחתה. יראו את התהליך. מי יראה בתהליך? מי שיודע גם להיות עצוב. מי שיודע גם להתאבל על ירושלים. סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. מי כל המתאבלים עליה? כי מה זה החרבן של ירושלים? זה מה שרבי עקיבא מבין. כולם מסתכלים על העצים והאבנים ועוד צועקים, גבל, זהו, הלך. רבי עקיבא מסתכל על השכינה. רבי עקיבא מסתכל על השכינה. הוא אומר, אני מצטער על צער השכינה, זה מה שאני קורא. ולכן ממילא אני גם מצחק. כי אני רואה עכשיו בתוך עומק הנבואה, את השכינה הולכת ובאה וגואלת אותנו, וההדר הוא סיבת ההוויה. ובחלק מהתהליך הזה אנחנו רואים את... אז הצחוק שלו לא נועד כדי להתעלם מכל הדברים שהם רואים. הוא נועד לבכוע את זה. זה צחוק כמו שנכון, אנחנו רואים, ותקרא את שמו יצחק. נכון? שרה קוראת את השם יצחק. למה? כל השם היה יצחק לי. יצחק זה יצחק לעתיד. מי צוחק לעתיד? מישהו כאילו שרואה...
יצחק ליום אחרון.
בדיוק, יצחק ליום אחרון. בדיוק. מה זה הצחוק? הצחוק זה ליום אחרון. זה מי שרואה מביט רחוק. זה הצחוק.
אז אולי בגלל
שהוא
אמר כאילו כל הצער שיחד איתו זה 24 אלף תלמידים, זה זכתה לה 24 אלף קישוטים שתלם
קשת כפדלת קישוטים, נכון? אשריך, חכם זכריה, נכון? נכון, האמת שכל הסיפור הזה מזכיר לנו עוד סיפור נוסף שהגמרא מספרת, אני אגיד אותו בעל פה. הגמרא מספרת, זה מופיע אצלכם במקור השני בנצח ישראל, זה מדרש מופיע במדרש איכה רבתי, מדרש איכה. הסיפור מספר על רבי שמעון, לא יודע כאן איזה רבי שמעון זה היה, לא יודע, יכול, סתם רבי שמעון זה רבי שמעון ויוחאי בעיקרון, זה כל כך מתאים שזה רבי שמעון ויוחאי, אבל הוא מספר, היה מעשה בבן אדם אחד, כן, רבי שמעון אמר, כאן, זה הגיוני מאוד שרבי שמעון כאילו מספר שזה היה, כי רבי שמעון היה בחורבן, הוא רק מספר מה שהיה לפניו, הוא כאילו רבי שמעון כבר היה אחר חורבן, הוא תלמידו של רבי עקיבא, אז הוא מספר על בן אדם אחד שהיה חורש בשור שלו, והשור שלו פתאום גאה. פתאום עובר איזה ערבי אחד, טייעה. טייעה זה סוחר ישמעאלי, הסוחרים הישמעאלים, הם ידעו בצורה הכי טובה לזהות את המציאות ולדעת מה היא אומרת לך, כאילו. אם הם רואים, נגיד, את איזה השן, הם בדיוק נבטי, נבטי חוד, כאילו הם יודעים להגיד לך, תקשיב, זה פה זה. אז הוא רואה אותו, הוא אומר לו, תקשיב, מה, מי אתה? אומר לו, אני יהודי. אתה יהודי? אז תתיר את השור שלך, תתיר את המחרשה שלך. אומר לו, למה? אומר לו, כי המקדש של יהודים חרב. אומר לו, מאיפה אתה יודע? אומר לו, מהגילה של השור שלך, אני שומע את השור שלך, השור שלך אומר שהמקדש נחרב. טוב, שומע את זה, פורק את הזה, מוריד. טוב, כדי שהוא עושה את זה, השור גואה פעם נוספת. אומר לו, תחזיר את המחרשה, תחזיר את הכל. אומר לו, למה? אומר לו, כי המשיח שלכם נולד. כי פריקאים, הייתי ילד פריקאי די יהודאי. אומר לו, נולד המשיח. מה הוא רוצה? נולד המשיח, מה קרה? מה זה השור הזה? מה הסיפור שם? אומר הנצח ישראל, אומר המהר"ל. והוא אומר לו, ואיך קוראים לו? והוא שאל אותו, איך קוראים לו? הוא אומר לו, קוראים לו מנחם בן חזקיה. ככה קוראים לו, מנחם בן חזקיה. אומר לו, ואיפה הוא נמצא? הוא אומר לו, הוא נמצא שם ברומי, והוא מתחיל להסביר לו כל מיני דברים. הוא נמצא שם בביתר בעלת לחם יהודה, ואז הוא הולך והוא מתחיל להסביר ש... כן, יש מדרש מחר שהוא אומר לו שהמשיח, שרבי יהושע בן לוי ואליהו, שאומר לו שהוא ברומי. פה הוא אומר לו שהוא בבית לחם. ורבי יהושע בן לוי אומר לו שהוא ברומי וכו'. בכל מקרה, הגמרא שם מסכמת, המדרש מסיים, הוא אומר, למה צריך את הפסוקים האלה? למה צריך את כל הסיפור הזה? יש פסוק מפורש. שמה? והלבנון באדיר ייפול, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורש עם ישראל. ברגע שהלבנון באדיר ייפול, ברגע שהבית המקדש נחרב, כבר יצא לשורש נטר מגד האישה.
עברו 2,000 שנה, חכים.
צדיק לא
לך
מן העולם עד שצדיק
בדיוק, לא בתה שימשו של זה עד שלא זרחה שימשו של זה, נכון כמו שהגמרא אומרת, עד שלא באה שימשו של רבי אז לא זרחה שימשו של רב וכו', ככה כל הדורות, כן ככה, צדיק אז בא השמש, נכון הוא בא השמש וזרח השמש ככה הגמרא אומרת, וכי מה שאני אומר הוא בא השמש וזרח השמש שמה בעצם אנחנו רואים בסיפור הזה שבעצם כשאנחנו רואים את השיח חורבן נכון להתייאש ולצעוק ולהתאבל, אבל באמת בתוך האבל הזה אנחנו צריכים להתאבל, אבל איזה אבל? איזה אבל? על צער השכינה, על הדברים הפנימיים. זה המבט של רבי עקיבא, המבט הפנימי הזה, המבט החודר, שיודע להסתכל על השורים של דברים, הוא אומר, אני הצער אמיתי, זה צער השכינה. וכשאני רואה את החורבן, אני מבין, דווקא מתוך החורבן, אני מבין כמה הבניין הולך להיות עצום. מזה שאני רואה עד כמה החורבן הוא כל כך נורא, והיום אני אומר, פה אני רואה את עומק הבניין. זה מה שרבי עקיבא מאמין אותנו. ולכן סיפרתי לכם את המשפט הזה בסוף, את המסכת הזה עבודי רבי נתן, את הסיפור הזה ששאלו אותו, איך אתה נותן לאשתך ככה הרבי ביישתנו? הוא אומר להם, הרבה צער נצטער עם מי, מי שיודע להצטער עם מי גם כשאני עם הקש והטבן ויודע להיות שם, אז הוא מקבל את ירושלים, הוא מעלה את ירושלים ראש שמחתו. מי שיודע כל הזמן על מה בוכים באמת, על מה מצטערים באמת, על מה מוסרים את הנפש באמת, אז הוא באמת ראוי לשמוח בירושלים. זה, התכשיט לא יהיה תכשיט חיצוני אליו, זה תכשיט אמיתי, זה תכשיט שמתאר את הנפש, שאתה באמת בצורה פנימית, זה יבטא אותה. אז, וראיתי סיפור, ראיתי, אתם מכירים, אני לא יודע אם אתם מכירים את הדמות, קוראים לו הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא אח של הרב גרשון אדלשטיין. אז הוא כתוב עליו, יש לו סיפור צדיקים, ואז ראיתי שכתוב בסוף ימיו, שהוא כתב על פתק, הוא כתב, יש, אז כתוב שצילמו את הפתק וכתבו חצי שעה לפני פטירתו הרב כתב את זה. מה הוא כתב? יש לעיין סוף מסכת מכות. מה זה סוף מסכת מכות? זה הגמרא הזאת. יש לעיין סוף מסכת מכות. חצי שעה לפני פטירה שלו. כותב כזה, הכתב רועד, הכל רועד, רועד, הפתק הזה רועד. יש לעיין סוף מסכת מכות. כי זה אומר שהצדיקים הולכים לקראת חורבן, אפילו חורבן פרטי. אם יודעים להביט עמוק, אני אביט אל חל קודשך. הם יודעים שהחורבן הזה פה זה לא משהו שנגמר. זה לא אבל שעכשיו אני צועק ואני אומר זהו, הכל נגמר. זה בתוך האבל אנחנו רואים את הבניין. אני לא יודע אם זה הכוונה של רבי יעקב ילדסטיין. כן, אני אומר, רגע שנייה. כן, כן, עוד רגע, לבואו. כן, אני אומר, אני לא יודע אם זה...
מתנגש לי קצת, מה זה מתנגש? מתנגש,
מתאחד. כבר התנגשת, בכבוד, הרבו. כן, כן.
מתאחד.
כן.
נכון, אומרים שככל שבן אדם צדיק יותר, ככה יתרו גדול ממנו.
נכון.
אז איך אפשר להסביר את זה? כי כביכול זה לא מוסבר, כי אם הבן אדם הוא גדול, רם במעלה מה שנקרא, אז איך אתה יכול להגיד לי שהיתרו גדול ממנו? אז כאילו מסבירים שזה כמו גל, כאילו כמו גלים כאלה, שהבן אדם מצליח לעבור גל, הוא מקבל גל יותר חזק, אבל יש לו גם כוחות להתמודד עם הגל היותר חזק. אותו דבר העניין הזה של רבי עקיבא, כאילו,
כן.
עושה אנלוגיה בין הדברים. מעניין.
שמה, שרבי עקיבא ככל שמה? ככל
שהוא מבין שזה כאילו הפער הזה הוא נולד מתוך המטרה הסופית, כאילו.
כן, כלומר, כאילו, העוצמות של החורבן...
זה משלבים מהתחיל.
כן, 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 זה ממש קשור.
משלבים בתהליך.
אני הבנתי את האסוציאציה לגמרי. כלומר, אתה אומר שרבי עקיבא רואה בכל התנגדות וחורבן, הוא רואה, דווקא בתוכה הוא רואה את עומק הבניין.
בול.
נכון, אז זה הנקודה שכאילו, אתה רוצה להגיד בצורה הפרטית, שייך באדם בתוך עולם היצרים. שכוונה, האדם רואה יצר גדול, הוא אומר, וואי, איזה פחד, כאילו, אבל הוא אומר, לפי יצר, האדם לא מזמין לאדם ניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו, אז לפי זה, אתה יודע לך, כמה כוחות הקדוש ברוך הוא מאמין בך, ואוהב אותך, ונותן לך, אז אני אומר שרציתי לסיים של הרב ידלסטיין, לא יודע אם זה מה שזה כוונתו עכשיו, אבל הוא, ככה המבט הזה, אני חושב שעם המבט הזה מגיעים לירושלים, כלומר, עם המבט הזה מגיעים לירושלים, כי מה זה ירושלים? ירושלים זה בעצם המקום שממנו הושתת הכל. כל המציאות התחילה מאיתו, משם, מירושלים. הכל מתחיל מאבן השתייה, בעומק, בעומק, מאבן השתייה, אחרי זה מקודש הקודשים, מהמקום הקדוש הזה. הכל משם מושתת, אבל באמת כמו שהזוהר הקדוש אומר, משם כל הברכה בעולם מגיעה, כל השפע בעולם מגיע. אנחנו לא רואים את זה בעין, אבל זה ממש ככה. כולם מתפללים לירושלים, למה כולם מתפללים לירושלים? זה לא רק עכשיו משהו טכני, כי זה הבית כנסת הגדול, בית כנסת מרכזי. אז הם מקבלים לשם. לא! לפעמים להתפלל משם, משם, מכאן, משם מקור השפע. שם זה נקודת ברכה. מה זה אנחנו? ברוך אתה השם, אתה ברוך, אתה מקור השפע. מאיפה מקור השפע הזה יורד? לעולם, ירושלים. ירושלים זה הלב של כל המציאות. זה הלב. ואנחנו בימים שלנו זוכים בחודש אייר, בסופו של חודש אייר, שסיפרנו על על הגדולה של החודש הזה, החודש הפלאי הזה, חודש אייר, להגיע ליום ירושלים. מה זה יום ירושלים? ביום ירושלים זכינו במלחמת ששת הימים לראות, נכון, תמיד היו רואים, היו מסתכלים, סיפרו לי החבר'ה המבוגרים שאנחנו עומדים איתם ביום שני, סיפרו לי שהם היו עושים טיול לירושלים, הם היו מציצים ככה, רואים חריץ, ככה, שתי שורות מהכותל, רואים איזה ככה, איזה פסמרים מהכותל, וביום ירושלים, שבוע אחרי זה, שבועיים אחרי שאנשים היו שם בקושי ראו אותה הזה, באותו יום העצמאות, דרך אגב, זה היה ביום העצמאות שלפני יום ירושלים, הרב צבי יהודה עמד וצעק ביום העצמאות, אומר, מה אנחנו שמחים, אבל איפה ירושלים שלנו? איפה שכם שלנו? איפה חברון שלנו? כמו נביא שקרא את המפה, ממש ככה, הוא צעק, צעק, אנחנו צריך... אנשים לא מבינים בירושלים, אנחנו בדיוק נגיע לזה דף יומי, מי שחרבה ירושלים, אין טעם בפירות. אתה צריך להבין, כשחרב ירושלים, באמת באמת, כל המציאות היא מציאות אחרת. היא מציאות אחרת לחלוטין. צריכים להבין, זה, השבר הזה שהשאר התלמידי חיים קוראים את הבגדים, זה צועק, אנחנו צריכים לחרבה ירושלים, וזה נורא. כמובן שרבי עקיבא אומר רק, כן, 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 אבל החורבן, הסימפטומי, הגילוי של החורבן, הוא לא הצרה. הצרה היא העבירות. וכשאני רואה איך הקדוש ברוך הוא מעמיק את עומק החורבן, אני רואה עד כמה יסודות עכשיו הולכים לבנות לגאולה. אז אנחנו צריכים להיות גם בעלי עין עמוקה כזאת. ועלי עין טובה כזאת, להבין שעכשיו את כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא עכשיו הולך וגואל אותנו בכל התהליכים האלה. וזה, זה דבר מאוד, מאוד גדול, אבל ביום ירושלים אנחנו שמחים על עומק הגאולה. תחשבו, בעצם אנחנו שמחים לא על יום העצמאות. יום העצמאות זה כאילו, זה כשהילד הילד נולד, אבל עדיין כאילו יש גוף, אבל אין נשמה. אמינים, הנשמה, יום ירושלים אנחנו שמחים על נשמת, נשמת הקודש. בדיוק ראיתי שירושלים זה שם נרדף לכנסת ישראל. נכון? איך כתוב? הלוך וקראת באוזני ירושלים, בנביא. נכון? הלוך וקראת באוזני ירושלים. מה זה באוזני ירושלים? לירושלים יש לה אוזניים. אומר הנפש החיים, יסוד אדיר. ירושלים זה כנסת ישראל. נכון, איך אנחנו רואים? ששם עלו שבטים שבטי העדות לישראל. כנסת ירושלים זה המקום שבה מבטא את כל כנסת ישראל. לכן את ירושלים לא נתחלקה לשבטים. יש מחלוקת אומנם בזה, האם יהודה ובנימין, או שהוא לא נתחלקה לשבטים. אבל גם אם זה יהודה ובנימין, זה שתי השבטים שמבטאים את כל כנסת ישראל. יהודה הוא התורף של, התורף מהנציגות של בית לאה, ובנימין הוא הצד המאחד של יוסף. הצד היותר מאחד. איפה שכנסת ישראל מתאחדים, זה יסוד גדול בנימין בכלל, אבל לא שאני, יהודה ובנימין, שגם אני אומר, שירושלים לא נתחלקה לשבטים, כי ירושלים מבטאת צד עליון כל כך, שבה כנסת ישראל מתאחדת. לכן ירושלים, אתם מכירים, נכון, יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. החיה ויחידה, זה דברים שהם לא בכלל, אי אפשר לדבר עליהם. כתוב שהיחיד, הנפש החיים מסביר שהיחיד במציאות, שזכה, לגילוי של החיה היחידה במעשיו, בחיים שלו, זה האדם הראשון. אפילו משה רבנו לא זכה לגילוי של זה, כביכול. אז חיה היחידה, למה? כי מה היה האדם הראשון? הוא בעצם לא היה אדם פרטי. הוא היה נשמה אדירה שכללה את כל נשמות העולם מסוף העולם ועד סופו. שם שייך המושג חיה ויחידה, כי חיה, ככה כתוב, לא יודע בעצמי, אני שמעתי מרבנים, מהרב רובן גם, ועוד דברים שחיה שייך כאשר יש כלל, כשיש מציאות כללית. שם חיה שייך. וירושלים זה מדרגת החיה. זה הצד הכללי שבנו, הצד העליון שבנו, שבה כנסת ישראל מתאחדת. בא פתאום כל עם ישראל הופך להיות משהו אחד. נכון, שם עלו שם, קופה של חשבונות הייתה מחוץ לירושלים. כל החשבונות, כל הדברים הנמוכים, מחוץ לירושלים. בירושלים אנחנו באים בתארה, מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב, כולם כשבאים לירושלים שלמים. ביום ירושלים תחשבו מה אנחנו שמחים. אנחנו שמחים על נשמת הגאולה, על המבט הפנימי הזה של רבי עקיבא. זה מה שאנחנו שמחים ביום ירושלים. אנחנו שמחים איך עין בעין יראו בשוב השם ציון. אותו עין הטובה של, של עין הטובה שלמדנו מרבי עקיבא, להביט על המציאות בעין טובה, עין פנימית, עין בוחנת, וכאן ברוך הוא, ככל שאנחנו מסתכלים בעין טובה על המציאות, ככה כאן ברוך הוא כביכול עין בעין יראה אותנו, יראה אותנו ויצמיח אותנו לגאולה השלמה. וזאת השם שנזכה ביום ירושלים, לשמוח בשמחת ירושלים. הרב מרדכי, הרי נקפרת משכבו, הרב מרדכי שנפטר השנה, אתם זוכרים, דיברת אתכם, הוא תמיד היה שואל, הוא אומר, איך אנחנו מתאבלים על ירושלים 2000 שנה עברו, וכתוב, גזירה על המת שישתכח מן הלב, לאחר י"ב חודש, נכון? מת נשכח מן הלב, די, בואו נפסיק להתאבל, בסדר, אפשר להתעסק בבניין ירושלים, אבל לא צריך להתאבל כל הזמן, תעזוב את האבלות על ירושלים, ותתחיל לחיות, תתחיל לחיות, תבנה את ירושלים, מה אתה מתאבל כל הזמן? גזירה על המת שישתכח מן הלב. הוא אומר, כן, גזירה על המת שישתכח מן הלב. אבל אבלות על ירושלים, זה לא אבלות על המת. זה אבלות על החי, על השכינה. על השכינה זה מה שאנחנו צועקים, בירושלים זה מה שחסר לנו. אנחנו כוספים על ירושלים, וחגורי שק, אנחנו קמים בתיקון חצות, ובוכים את בכי ירושלים, ככה יש לרב איזה תיאור, שצדיקי עולם, הם יודעים על מה לבכות. בחצות, כשהכל הכל העולם דומם, הם יוצאים ובוכים על חורבן ירושלים, על העולם הפנימי הזה שחסר לנו. זה מה שחסר לנו באמת. זה מה שחסר לנו באמת. לא חסר לנו דברים אחרים. חסר לנו את ירושלים עיר הקודש. חסר לנו את נשמת המציאות, נשמת העולם. זה מקור הברכה. זה מה שחסר לנו, זה מה שאנחנו כוספים. ולא תיבנה ירושלים, מה שלא יכסף פה, תחליט הכוסף. נכון? אנחנו מתפעלים, התעוררי, התעוררי, כי בא עורך קומי אורי. נכון? ויש פסוק. אורי, אורי, לבשי, עוזך ציון. שבגדי תפרטך עיר הקודש ירושלים. מה זה אורי אורי? אנחנו אומרים התעוררי, התעוררי, כי בא עורך קומי אורי. נכון? ככה, למה אומרים התעוררי, התעוררי? כי בא עורך. זה הכל ירושלים. אתם שמים לב, כל הבתים האמצעים, בהתחלה על שבת, אחרי זה הכל על ירושלים. מה אתם רוצים מאיתנו, רבי שלמה הלוי אלקבץ? מה אתם רוצים מאיתנו, כל האנשים? ירושלים, ירושלים, זה מה שהם ציפו, ציון. כן, אורי, אורי, לבשי, עוזך ציון. כי בשביל להבין מה זה ארץ ישראל, אי אפשר לקסוף לארץ ישראל. אי אפשר. צריך להיות ממוקד במבט הפנימי. אורי, אורי. האדם קם בבוקר, הוא מתעורר, הגוף מתעורר. אבל אוי ואבוי, הוא משכח את הנשמה. אורי, אורי. אחרי ההתעוררות הגופנית, אנחנו צריכים את הקומה הבאה, את ההתעוררות הפנימית, את ההתעוררות הנשמתית. ולכן יום ירושלים הוא בא אחרי יום העצמאות. כן, יום העצמאות התעוררנו מהתרדמה של הגלות. יש עם ישראל, יש לו מדינה, יש לו צבא, יש לו כוחות. אנחנו מברכים על זה, ולא נפסיק לברך על זה. אבל מתוך איזה מבט? מתוך אורי אורי. מתוך המבט הפנימי של ירושלים, של ציון. אורי אורי, לבשי עוזך ציון. אנחנו כוספים על ציון, ולא נפסיק, לא נפסיק לקרוא ציון, ציון, ירושלים, נעלה לירושלים. לא נפסיק להתפלל. שזה יהודים משוגעים. נכון, עומדים, מתפללים לירושלים, כל הכל ירושלים. תגידו, מה יש לכם? כן, אנחנו רוצים את ירושלים, לא מבטרים. זה מה שאנחנו כוספים אליו, זה מה שאנחנו רוצים. ודרך הדבר הזה, ברוך הוא מראה אותנו נפלאות עין בעין. כל שנה אנחנו זוכים, רוקדים, כי יין, אתם יודעים, השיר הזה, כי יין, כי יין בעין. ותמיד שאני רואה את השיר הזה, אני אומר, באמת, מי שמביט בעין טובה ככה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יביט עלינו בעין טובה, ויגאל אותנו גאולה שלמה בעזרת השם. אמן, כן יהי רצון. אשריכם ישראל.